הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנחמו נחמו עמי. הנביא ישעיהו אומר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. נחמו נחמו עמי, מה הכוונה? למה נחמה כפולה? אומרים רבותינו במדרש, היות שחטאו בכפליים, לכן לקו בכפליים. וגם ראוי שיתנחמו בכפליים. ומה משמעות הדברים? כהקדמה להבנת עומק הדברים של רבותינו, בואו ונראה את המשנה. פרקי אבות פרק א', הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. אומר הרמב״ם, אהרון היה מתחיל לומר שלום לפלוני ואלמוני, היה מתאהב על ידו, ואז היה אומר לו ביקורת, והוא היה מתבייש, אותו אחד מקבל הביקורת, ובכלל היה אומר, אוי לי, שאהרון לא ידע מה צופן ליבי, מה היה המעשים הרעים שלי, לא רצה בכלל שאהרון יסתכל עליו בצורה רעה, מכיוון שאהרון כל כך חיבב אותו, רקע של אווירה טובה כל כך, אוהב את הבריות וכך מקרבן לתורה. אי אפשר לקרב את הבריות ללא ההקדמה של אוהב את הבריות, מקרבן לתורה על ידי אהבת הבריות. ועד הרבה, אומר הרמב״ם, אהרון שידר כל כך אווירה טובה עד כדי כך שהאדם החוטא היה אומר, אילו היה אהרון יודע מה צופן ליבי, מה הם המעשים הרעים שלי, מהמחשבות האלה היה מתבייש, ובכך היה גם משתנה לטובה. עוד מצינו אצל אברהם אבינו, והיא ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. ויאמר אברהם אל לוט, אל נעת היא מריבה ביני וביניך, עד הרבה היפרדנה מעליי. לוט ורועי לוט האמינו שהארץ מגיעה להם, היות שהם יהיו היורשים של אברהם אבינו, היות ולאברהם אבינו אין ילדים. אם כך, הם מתחילים כבר עכשיו להשתמש בחלקי ארץ הרבים, ואומר להם אברהם אבינו, עדיין לא זכיתי בירושה, ירושת הארץ עדיין לא ניתנה לי, אמנם הבטיחו לי, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, אבל זה עדיין לא ניתן, ולכן אתם לא יכולים להשתמש בכל מקום בארץ שתרצו, בשביל הצון שלכם, המקנה שלכם. ולוט לא הסכים, רועי לוט לא הסכימו. אם כן, כדי שלא תהיה מריבה, אל נתהי מריבה ביני וביניך, לכן היפרדנה מעליי. בוא ניפרד. ומה קרה אחרי הפרידה של אברהם ולוט? השם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאמו, סנה עיניך וראה, בוא ותראה את כל הארץ, לך את נהנה. אומר רשי, כל זמן שהרשע לוט היה אמו, היה הדיבור פורש מאברהם אבינו. כלומר, אברהם אבינו קירב את לוט, ואפילו סבל מזה. הייתה מסירות נפש של אברהם אבינו, שהרי הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם אברהם אבינו, כל עוד אברהם אבינו קרוב ללוט. ורק כאשר אברהם אבינו ראה שהפסד תקווה לתקן, לשפר, לשנות את לוט, אז שילח אותו מעל פניו. אם כן, כל עוד לוט בחברת אברהם אבינו, כל זמן שהרשע לוט בחברת אברהם אבינו, הדיבור פורש ממנו, הקדוש ברוך הוא לא מדבר אל אברהם. ומתי אברהם אבינו אומר ללוט, ייפרדנה מעליי? כאשר הוא רואה שהוא לא יכול עוד לשנות, להשפיע על לוט. ובכל אופן, אומר המדרש בראשית רבה פרשה מ"א, כעס היה על אברהם אבינו. למה? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, לכל הוא מדבק? ללוט בן אחיו, הוא לא מדבק? ומדובר על אברהם אבינו שסבל וקירב את לוט במסירות נפש, שהקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו, כל עוד הוא קרוב ללוט. ובכל אופן נדבע אברהם אבינו על כך שהוא הרחיק את לוט. אם כן, אין לרחק אדם וגם לא את לוט, אותו לוט שאמר, אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. וכך אומרת הגמרא במסכת סוטה בדף ממזיין. לעולם תהה יד שמאל דוחה ויד ימין מקרבת. כלומר, גם בשעה שצריך להוכיח אדם על המעשים הרעים שלו, תהה מידת הקירוב גדולה ממידת הריחוק. כמו יד ימין שהיא חזקה יותר מיד שמאל, לא לדחות לגמרי את האדם, אלא להציע לו דרך לשוב בתשובה. לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. יותר לקרב מאשר לדחות. גם כשצריך לדחות ולבקר, תהי ימין מקרבת. לא כמו אלישע, שדחף את גיחזי בשתי ידיו, וכילל אותו שיהיה מצורע לעולם. ומה היה המעשה של אלישע וגיחזי? בספר מלכים מסופר על נאמן שר צבא ארם, שהתרפא מהצערת שלו בדרך ניסית על ידי אלישע. ובעקבות זאת, הפסיר נאמן שר צבא ארם באלישע, לקבל ממנו מתנה מנחה גדולה, אבל אלישע סירב. בדרכו של נאמן שר צבא ארם בחזרה לארצו, רדף אחריו גיחזי, המשרת הנער של אלישע, ואמר לו שאלישע חזר מהסירוב, הוא כן מבקש לקבל מתנה, הוא מבקש לקבל כיכר כסף ושתי חליפות בגדים עבור שני נערים עניים מבני הנביאים. נאמן נענה לו ונתן לו שני כיכרי כסף ושתי חליפות. וכשנודע על כך לאלישע, כילל אלישע את גיחזי, שצרת נאמן תדבק בגיחזי בו ובזרו עד עולם. כשאלישע כילל את גיחזי בצרת לעולם, למעשה הוא גירש אותו מלפניו, שהרי אסור למצורע להיכנס לעיר מוקפת חומה בישראל. ולכן עכשיו אלישע כמי שדחה את גיחזי בשתי ידיים. אם היה מקלל אותו בעונש אחר, אולי היה נשאר גיחזי בקרבת מקום לאלישע, ובהמשך גם חוזר בתשובה. הוא גם כילל את הבנים של גיחזי שיהיו מצורעים. אם והיה והילדים שלו לא היו מצורעים, אולי הם לא היו מיואשים והם מחזירים את אבא שלהם בתשובה, או בכל אופן מונים את ההידרדרות. אבל הגמרא מספרת שאלישע הלך לגיחזי להחזיר אותו בתשובה, ובכל אופן גיחזי לא רצה לחזור בתשובה. אמר לו אלישע, חזור בך, תחזור בתשובה. אמר לו גיחזי, מקובלן, מי שחטא והחטיא את הרבים, אין לו עוד אפשרות לשוב בתשובה. אבל האמת היא, כמו שומע הרמב"ם בהלכות תשובה, אדם שחטא והחטיא את הרבים, לא מסייעים לו לשוב בתשובה. אבל אם הוא רוצה לשוב בתשובה, בוודאי מקבלים אותו. גיחזי החטיא את הרבים, ומנע מרבים להיכנס אל בית המדרש. כך אומרת הגמרא, כל עוד גיחזי היה משמש לפני אלישע, היה מונע מהרבים להיכנס לבית המדרש, מבלי שאלישע ידע על כך. ורק אחרי שפרש גיחזי מאלישע, נכנסו הרבה תלמידים אל בית המדרש, עד שהיה צורך לחפש מקום חדש. ובכל אופן, אומרת הגמרא שגם תלמיד כזה כמו גיחזי, לא היו צריכים כל כך להרחיק אותו. אפילו אדם רשע כזה, הווי אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כך מצינו בגמרא מסכת סנהדרין בדף צדיק ת'. תמנע הייתה בת של מלאכים, היא באה להתגייר. היא רצתה להגיע אצל אברהם, אצל יצחק, אצל יעקב, ולא קיבלו אותה. הלכה ובסוף הייתה פילגש לאליפז, הבן של עשיו. והיא אמרה, מוטב אהיה שפחה לאומה הזו של אברהם, יצחק ויעקב, ולא מישהי מכובדת גבירה לאומה אחרת. ובסוף מי יצא מאותה תמנע ואליפז הבן של עשיו? המלאק שצייר לעם ישראל. ואומרת הגמרא שלא היו צריכים כל כך להרחיק אותה. אברהם אבינו מגייר את האנשים, ובכל אופן דעתו מכרעת לא לגייר את זו, ולא אברהם אבינו אלא כל שלושת האבות הקדושים פסקו שאין לקבל אותה, אברהם, יצחק ויעקב. ואכן בסוף יצא ממנה המלאק, אם כן מבינים כמה היא גרועה אותה אישה. אם יצא ממנה המלאק, מישהו מקור כל הקליפה והסית רעך, כמו שכתוב מלחמה להשם באמלק מדור דור. ובכל אופן אומרת הגמרא, לא היו צריכים לרחק אותה בצורה כזו. ולא רק אמלק, אלא גם אותו האיש, כמו שאומרת הגמרא עם מסכת סוטה בדף ממזיין, שהוא היה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה, היה אדם בוטה, אדם גס רוח, אדם שלילי כל כך. חטאים רבים מצאו בו, מי שכישה והסיד והדיח והחטיא רבים רבים מישראל. אותו תלמיד של רבי יהושע בן ברכיה, שאימנו יצא הנצרות, גם אותו מלמדת הגמרא שלא היו צריכים לרחק. אותו תלמיד שלילי כל כך, שהיה שקוע בתומעה, הגיע לדיוטה התחתונה של השחיתות, עוד בהיותו תלמיד של רבי יהושע בן ברכיה. ובכל אופן אומרת הגמרא שלא היו צריכים לרחק אותו. ובסוף נגרם הרבה סבל ישראל על ידי הריחוק הזה, על ידי אותו האיש ומאמיניו שיצרו סביבו דת. אברהם אבינו כשנצטווה לגרש את ישמעאל מביתו, היה ישמעאל חולה מסוכן, נתן בידו לחם ומים, לא כסף וזהב, היות שהיה שונא אותו על שיצא את תרבות רעה. כך אומר רשי על אברהם אבינו כלפי עשיו. ומצד שני, פרשת העקידה, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כך נעד בנך את יחידך אשר אהבת. אמרו חזל, כך נעד בנך את יחידך אשר אהבת. אומר אברהם אבינו, את שניהם אני אוהב. עד שבסוף מתברר לו שמדובר על יצחק. ואיך זה מסתדר? הרי לפני כן כתוב שלא נתן אברהם אבינו כשגירש את ישמעאל מביתו כסף וזהב, בגלל שהיה שונא אותו על כך שיצא לתרבות רעה. ובניסיון העקידה, כשהקדוש ברוך הוא אומר, קח את בנך אשר אהבת, הוא לא יודע על מי מדובר. אולי מדובר על ישמעאל, שהרי גם אותו הוא אוהב. אומר הקדוש ברוך הוא, האם יש גבול במאי? אני אוהב את יצחק ואת ישמעאל באותה מידה. ואת זה אומר לקדוש ברוך הוא. איך זה מסתדר? אלא שאין כאן סתירה. אברהם אבינו אוהב ושונא. אוהב את ישמעאל כמו שהוא אוהב את יצחק, ושונא את המעשים שלו על שיצא את תרבות רעם. וכך, כאשר עונשים את האדם ונוהגים בו במידת הדין, צריכים באותה מידה גם להתלבש בחנינה ולהתמלא באהבה כלפיו במידת הרחמים. ומאיפה לומדים את זה? מהקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים רבותינו בגמרא מסכת איומה בדף נון דלד, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, ראו קרובים מאורים זה בזה. הקרובים זה פני התינוק שמעל ארון הברית. הם מחוברים זה לזה. מתי? בזמן החורבן. הקשהרידבו וגם המהרשו. איך זה ייתכן? הרי הגמרא מסכת בבבת רבדף צדיק תת אומרת, בשעה שהיו ישראל עושים רצונו של מקום, היו הקרובים פניהם איש אל אחיו. בשעה שלא היו עושים רצונו של מקום, היו הפנים שלהם לא אחד אל השני, אלא כביכול עורף אל עורף, פניהם לבית. אם כן בזמן החורבן, למה היה חורבן? כיוון שלא עשו רצונו של מקום. אם כן, איך ייתכן שהיו פני הקרובים מאורים זה בזה? אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, באותה שעה לא היו ישראל עושים רצונו של מקום, ובכל אופן, כיוון שבא הקדוש ברוך הוא להחריב את ביתו ולהוציא את העם לגלות, באותה שהיה כביכול, לפני הקדוש ברוך הוא, גם מידת הדין, אבל גם חיבה גדולה ואהבה כלפי עם ישראל. אמנם כעת נוהג איתם במידת הדין שבית המקדש נחרב, אבל באותו זמן הוא עדיין מראה להם שאהבתו אליהם היא חזקה. כך אנחנו מוצאים בשעה שהפך הקדוש ברוך הוא את סדום ועמורה, אמרו המלאכים אל לוט, אל תביט אחורה. כתוב פרקי דרבי אליעזר, מופיע גם ברמב"ן. אמרו להם, המלאכים, אל תביטו אחורה, רק קדימה. למה? כיוון שירדה שכינתו של הקדוש ברוך הוא להמטיר על סדום ועל עמורה, אש וגופרית, אשתו של לוט, הביטה לאחוריה, ראתה שכינה, ונעשתה נציב מלח. כך קרא לאשתו של לוט, לפי דעות מסוימות קוראים לה עירית. בכל אופן למדנו מדברי חז"ל האלה, שבשעה שהמטיר הקדוש ברוך הוא על סדום ועל עמורה, אש וגופרית, באותה שעה הייתה שכינה שרויה שם, אשת לוט שנעשית נציב מלח, בגלל שראתה את כבוד השכינה, שהרי נאמר כי לא הרעני האדם וחי. וראינו שהתגלות כבוד השכינה מתי הייתה? בשעת העונה של אנשי סדום. אם כן, אנחנו רואים מחנה משותף אחד. בשעה שנכנסו הגויים אל ההיכל, ראו את הקרובים מחובקים זה עם זה. למה? הקרובים היו איש אל אחיו בשעה שישראל עושים רצונו של מקום. למה? כעוד וסימן לקרבה בינם לבין אביהם שבשמיים. ובשעת החורבן זה שעת הניגוד המוחלט של לא עושים רצונו של מקום, שלכן נחרב הבית. שהרי בית המקדש של מטה לא נחרב, אלא אם כן קודם כל נחרב בית המקדש של מעלה. ובכל אופן הקרובים היו זה פניו אל זה. בדרך כלל, כשלא עושים רצונו של מקום, הקרובים היו עורף אל עורף, פניהם אל הבית, לא, זה אל זה. ובכל אופן, למדנו שאין סתירה בין אהבת הקדוש ברוך הוא לעם לבין עשיית הדין, ועד רבה, בזמן עשיית הדין יש לעורר את האהבה. כך כמובן, בביקורת שבין אדם לחברו, אם והיה והאדם מבקר את חברו, הוא יכול לייאש אותו, לפגוע בתקווה, ולייצר אצלו עוד ועוד תסכול. כמה אין לו סיכוי להצליח. לכן יש להיזהר בביקורת שלו, תייאש את הזולת, תעודד אותו, תעורר בו תקווה, ולכן בשעת הדין הדין הגדול והנורא, חורבן בית המקדש, אז הקרובים מעוררים זה בזה, כעדות לחיבה. ואומר הגאון רב חיים שמואלביץ, מעין מסר ועידוד ותקווה לקראת היציאה לגלות, שאת זה יזכרו שהקדוש ברוך הוא עדיין אוהב אותם. עוד מצינו בקינה לתשעה באב. אחד מהתיאורים של כנסת ישראל זה כמו יולדת בשעת הצירים, כמו אישה בציריה. למה כמו אישה בצירים שלהם? למה יש כאן דימוי כזה? כדי שנבין את זה, בואו ונשים לב לדיני מנהגי האבלות שנוהגים בימי בין המצרים. מצינו סדר של מוסיף והולך באבלות מי"ז בתמוז עד תשעת הימים, ראש חודש אב, שבוע שחל בו תשעה באב, כל פעם מוסיפים עוד ועוד מנהגי אבלות. עד לתשעה באב בעצמו, שאז מתענים בו, ונוהגים תוספת מנהגי אבלות. ולפי המהלך הזה, לפי הסדר הזה, לכאורה הזמן הראוי לנהוג בו את עיקר תוקף חומרת האבלות היה צריך להיות הזמן של מנחה בתשעה באב, שאז כפי שמופיע בגמרא מסכת תענית, הוצת בית המקדש. ודווקא בזמן הזה הותר להתעטף בציצית ולהניח תפילין, שנקראים פאר, מה שלא עושים במהלך הבוקר, בוקרו של תשעה באב. כמו שמופיע בשלוחן ערוך סימן תו קוף נון ה', נוהגים לא להניח תפילין בתשעה באב שחרית ולא תלית. רק תלית קטן תחת הבגדים בלא ברכה ובמנחה. מניחים ציצית ותפילין ומברכים עליהם. במנחה שאז הציתו אש במקדש, באותו זמן ששפך הקדוש ברוחמתו, בעצים ובאבנים. אומר המשנה ברורה, יש אומרים כדי בזמן הזה להראות נחמה מהאבל בו ביום. וגם מי שרגיל להניח תפילין של רבנו אותם, יניח אותם בזמן הזה, בזמן מנחה. הזמן שמבטא את שיא החורבן הוא דווקא הזמן הראוי לנחמה? דווקא בזמן הזה אומרים תפילת נחם. כך הרמה בסימן תו קוף נון זין, המנהג הוא שאומרים נחם בתפילת מנחה של תשע באב, שאז הציתו אש במקדש ולכן הם מתפללים אז על הנחמה. למה דווקא בשיא החורבן אז מניחים תפילין? בשיא החורבן אז במקום שתהיה שיא האבלות, מתחילה כבר הנחמה. מניחים תפילין שזה הפאר של האדם, תלית גדול, אז אומרים תפילת נחם, זוהי הנחמה. למה? דווקא בשיא החורבן, במקום להגיע לשיא האבלות, דווקא אז מרפים מן האבלות. דווקא בבוקרו של תשעה באב, שזה עדיין לא שיא האבלות, לא מניחים תפילין, לא מתעטפים בתלית, עדיין אבלות. לא אומרים נחם, אין נחמה. דווקא במנחה אז מתחילה הנחמה. ולמה זה? אומרת הגמרא במסכת ברכות, בדף ד', למה באשרי יושבי ביתך יש פסוקים שמתחילים בכל האלף ב', חוץ מהאות נון. אין נון באשרי יושבי ביתך. למה? מכיוון שכתוב, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. פסוק מספר עמוס. פירוש הפסוק מבטא צער, משבר, נפלה. לא תוסיף קום בתולת ישראל. היא נפלה והיא לא תוסיף עוד לקום. פירוש מבטא פורענות. ולכן באשרי יושבי ביתך אין פסוק שמתחיל באות נון. אבל במערבה, אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף ד', הסבירו את הפסוק בצורה אחרת. נפלה, לא תוסיף עוד ליפול. ולכן קום בתולת ישראל. ולכאורה זה פלא, איך הסתדרו שני הפירושים האלה, השונים מן הקצה לקצה? פירוש אחד, שמופיע בגמרא, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. ופירוש שני, נפלה, לא תוסיף עוד ליפול, ולכן קום בתולת ישראל. שני פירושים סותרים האחד את השני מן הקצה לקצה. איך זה מסתדר? אלא באמרי נועם, על הגמרא מסכת ברכות מופיע כך. היות ובגמרא מסכת סנהדרין אמרו, אין בן דוד בא עד שתכלה הפרוטה מן הכיס, עד שיתמעטו התלמידים, גם עשירות לא תהיה, גם חוכמה לא תהיה. על זה אמרו, נפלה, לא תוסיף, לקום בתולת ישראל. ייראה כמשבר גדול. אבל כאשר מגיע המשבר הגדול ביותר, כאשר מגיע הנפילה האחרונה, אי אפשר עוד ליפול, אז יתקיים הפירוש השני, קום בתולת ישראל. וכמו שאומרת הגמרא, במסכת חגיגה בדף י' ד', 18 כללות כילל ישעיהו את ישראל, ולא נתקררה דעתו עד שכילל שהנערים יפגעו בזקנים. וזה פלא, למה לא נתקררה דעתו עד שכילל את הכללה האחרונה? האם הוא שונא לישראל חלילה? אלא, היות שהוא ציפה לישועה, הוא ידע שהישועה תגיע מתי? כאשר יגיעו לדיוטה התחתונה. הדיוטה התחתונה זוהי המדרגה הראשונה לקראת שלבי הגאולה. ולכן מצד אחד יש לפרש נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. מגיעים אל הדיוטה התחתונה ביותר, אל המשבר הגדול ביותר. אז כאשר מגיעים אל המקום הזה שמרגישים שאי אפשר עוד לקום, לא תוסיף עוד לקום בתולת ישראל. זה הפירוש הראשון בגמרא. כאשר מגיעים אל הפירוש הזה, אז אפשר להגיע אל הפירוש השני. נפלה, לא תוסיף לנפול אל הקום בתולת ישראל. אם כן, הפירוש השני של הגמרא משלים את הפירוש הראשון. היות שנפלה, לא תוסיף קום. כזה משבר, שיא הפורענות, זה גוף התנאי לקום בתולת ישראל. סוף החורבן ותחילת הנחמה. לכן כל עוד לא הגיעו, אל הדיוטה התחתונה ביותר לא הסתיימה הנפילה, ואם כן עדיין לא התחילה, הקימה. אם כן, לפי זה, אפשר להבין את הגמרא מסכת מכות בדף כ"ד, שיצא שועל עם בית קודשי הקודשים, התחילו החכמים לבכות ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, למה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, הזר הקרב יומת, זה בית המקדש, כעת שועלים הולכים בקודש הקודשים. איך לא נבכם? אמר להם, לכן אני משחק. היות שהנביא ישעיהו אומר, ועידה לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן מבית ראשון, ואת זכריה מבית שני, ומה הקשר בין שניהם? הרי אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא אומר רבי עקיבא, תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. בנבואת אוריה כתוב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. בזכריה כתוב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. וכאשר תתקיים נבואתו של אוריה, אז בוודאי תתקיים נבואתו של זכריה. ולכאורה זה פלא. הרי מיסודי הדת נתחייבנו להאמין שדברי הנביאים לטובה יתקיימו, לא ישבו ריקם. אם כן, איך חשש רבי עקיבא שנבואת זכריה לא תתקיים, ורק כאשר התקיימה נבואת אוריה, אז אמר שתתקיים גם נבואת זכריה? רק אז הוא מאמין בנבואת זכריה? לכאורה זה פלא. אלא ציון שדה תחרש שאמר אוריה, הכוונה היא שהוכשרה הקרקע לקיום נבואת זכריה. אם שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, אם כזה משבר, וכמו שאומרים בזמירות שבת, אלוקים תן במדבר הר. אומר הרב מבריסק, אחד הפירושים הוא, הכוונה היא, תן במדבר מה שחרש טורנוס רופוס, שם תן הר. הר הטוב הזה והלבנון, זה בית המקדש. רק כאשר הגיעו אל החורבן, עד היסוד, לדיוטה התחתונה ביותר, אז אפשר לצפות לקיום נבואת זכריה. הנפילה הגדולה ביותר היא התחנה האחרונה של הנפילות, ומכאן ואילך תהיה רק עלייה. שיא הנפילה היא המצב הקשה ביותר, אבל זו ההכנה לקראת העלייה שתהיה לאחר מכן. כאשר מגיעים למצב של נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל, כזה משבר גדול, אפשר עוד לומר, נפלה, לא תוסיף עוד ליפול, לכן קום בתולת ישראל. כך אפשר להבין מה שאמרו רבותינו לרבי עקיבא. עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, בלשון הקודש לא ייתכן שמילה אחת, תיבה אחת, תשמש לשתי משמעויות, שני מובנים שונים לגמרי. אלא מוכרח שיהיה למילה אחת משמעות אחת. אם מצינו שתי משמעויות, חייב להיות שיש קשר בין שתי המשמעויות האלה. כיוון שמדובר על שתי משמעויות לאותה מילה, אם כן, זה כבר לא שתי משמעויות, אלא כנראה שני צדדים של אותו מטבע. וכך אפשר להבין את המילה נחמה. נחמה זה גם מלשון עידוד, לעודד, להפיח תקווה, לעתיד טוב יותר, וגם לשון חרטה. כתוב, ויקומו כל בניו ובנותיו לנחמו. מדובר על הילדים של יעקב אבינו שמנחמים אותו, מעודדים אותו על פטירתו של יוסף. מה שחשב יעקב שאכן יוסף טרוף טרף. ויקומו כל בניו ובנותיו לנחמו, לנחם, לעודד, תקווה לעתיד חדש. זה היה הניסיון של הילדים, השבטים הקדושים, לנחם, לעודד את יעקב אבינו. יש גם נחמה במובן של חרטה. ניחמתי כי עשיתי את האדם, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. חרטה על הרעה שרצה לעשות. אם כן, בנחמה יש שתי משמעויות, גם לנחם לעודד תקווה, וגם נחמה זוהי חרטה. מה הקשר בין שתי המשמעויות האלה? אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, מתי האדם יש לו תקווה? כאשר הוא מתחרט על המבט הישן שלו. כאשר האדם מתחרט על זווית ראייה מסוימת, לדוגמה, לראות את האסון כאסון, כאשר הוא מתחרט מזווית הראייה השלילית, אז יש לו תקווה לעתיד חיובי. לכן המילה נחמה מכילה בקרבה את שתי המשמעויות. נחמה לעודד תקווה עתיד חדש ונחמה חרטה. רק כאשר האדם מתחרט על זווית הראייה הישנה, אז הוא יכול לעודד את עצמו עם זווית ראייה חדשה. אם כן, כאשר רבי עקיבא אמר לחכמים, אם הגענו למה שאומר הנביא אוריה, ציון שדה תחרש, כזה חורבן, חרישה, החרישה הזו היא הכנה לקראת צמיחה גדולה יותר שתגיע לאחר מכן. זה לא רק חורבן לשם החורבן, אלא זה חורבן לשם צמיחה, רווח. וכמו שאומר אספונו על מה שכתוב על אברהם אבינו, והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת, ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. מה הכוונה שזרעך יהיה כאפר הארץ? דווקא כאשר יהיו בתכלית השפלות, אז יפרצו את כל הגבולות. דווקא כאשר נפשי כאפר לכל תהיה, אז תהיה התשועה. תשועת הכל העתידה תהיה אחר רוב שפלות ישראל היום בגלותם. כך אומר אספונו. לכן אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כמו נהר, חכה לו למשיח. כך אומרת הגמרא מסכת סנהדרין בדף צדיק ח'. כך אומר הכלי יקר, אין התשועה בא אלא בזמן שבתכלית השפלות. ולמה? כי כל זמן שאינם בתכלית השפלות, אינם תולים ביטחונם והקדוש ברוך הוא. וחושבים כל מיני מחשבות, תחבולות, מערכות חשיבה איך להינצל, על ידי תחבולות אנושיות. מתי משיח יגיע? כאשר יאמרו אין לנו על מי להישן אלא, על אבינו שבשמיים. כאשר בוטחים רק בתשועת השם, כאשר עירו את אוזלת היד של ההשתדלות האנושית, ואין עוזר ואין סומך ואינם נשואות אל הקדוש ברוך הוא לקרוא אליו בעת צרתם, אז התשועה באה. זה מה שרבי עקיבא לימד את חכמים. המבט ההופך הוא המבט המעודד. כאשר הפך רבי עקיבא את זווית הראייה משועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, שאין כאן מהלך שהוא רק רע, ובוודאי רע, גם רבי עקיבא קרא את בגדו כאשר הגיע להר הצופים, אבל כאשר הוא רואה בזה גם מהלך רע, אבל גם הכנה לקראת הגאולה. כי מתוך שיא השפלות תבוא הגאולה. כי כעת מתחילים תהליך, תהליך של בניין ירושלים של מעלה, ואז ייבנה בית המקדש גם כאן למטה. אם כן, כאשר חכמים שמעו את רבי עקיבא, הם אמרו לו, עקיבא ניחמתנו. עקיבא ניחמתנו פעמיים. למה? דבר אחד, מכיוון שיש כאן חרטה, נחמה במובן חרטה. חרטה על זווית הראייה הראשונה שאומרת, אם יש חורבן ושועל יוצא מבית קודשי הקודשים, זה סיבה לבכות. זו גם סיבה לבכות, גם לקרוע את הבגד, אבל גם סיבה לשמוח. עקיבא ניחמתנו, נחמה במובן של חרטה, כמו שכתוב, הינחם השם על הרעה, התחרט על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. עקיבא ניחמתנו, מתחרטים מזווית הראייה הישנה. ופעם שנייה, עקיבא ניחמתנו, הפעם נחמה במובן של עידוד, כמו שכתוב, היקומו כל בניו ובנותיו לנחמו לעודד אותו. עקיבא ניחמתנו, מתחרטים מזווית הראייה הראשונה. עקיבא ניחמתנו, אתה מעודד אותנו. ולכן העולם נברא בצורה כזו שקודם כל חושך ואז אור, קודם העדר ולאחר מכן הוויה. וכך אומר המהר"ל בספרו נצח ישראל לגבי הזמן, אומר הנביא זכריה, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לססון ולשמחה. מה הכרח שהימים האלה יהפכו לססון ולשמחה? הרי דיינו מה שכבר אין צרות באותם ימים ולא צמים. למה צריך שיהפכו הימים האלה לימי ססון ושמחה? אומר המהר"ל, כי הזמנים האלה מיוחדים אל החורבן שהגיע לעם ישראל, וכאשר זמן הוא מיוחד אל החורבן, אין לחורבן ערך בפני עצמו, אלא חורבן הוא תמיד הכנה לקראת צמיחה, וציון שדה תחרש, החרישה לקראת הזריעה והצמיחה. ולכן גם בזמן, קודם כל העדר ואז הוויה, לכן דווקא אותם ימים, שהם לכאורה מזל רע לעם ישראל, הם עתידים להיות ימי ססון ושמחה. על בסיס כל זה נוכל להבין, מדוע מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, עד שבוע שחל בו תשעה באב, עד יום תשעה באב, כל הזמן מעלים באבלות יותר ויותר. עד שמגיע השיא, שיא האבלות מתי הוא? אחר חצות היום, שאז הצידו אש במקדש. אז זה שיא האבלות. ואז, דווקא מה עושים? מתעטפים בתעלית, מתעטרים בתפילין, קמים מן הארץ, אומרים תפילת נחם נחמה עידוד במנחה. מדוע? כי דווקא בשעה שנשרף ההיכל, ונפלה בתולת ישראל לקרקעית, לשפל, למשבר הגדול ביותר. נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. בשעה זו, זה הזמן לומר, תפילת נחם, נחמה, עידוד. מכיוון שנפלה, לא תוסיף עוד ליפול. תקום, קום בתולת ישראל. ומשיא המשבר, תגיע הגאולה. עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו.